הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יריב ראוי בהגשת דוקטור אדם קלין אורון.
כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. אני דוקטור אדם קלין אורון, ותודה על ההאזנה ליריב ראוי, פודקאסט מבית 103 FM ומכון ון ליר בירושלים. בכל פרק שני יריבים או יריבות הסתכלו על סוגיה כלשהי מזוויות שונות, מבלי להסתיר את חילוקי הדעות, אבל מתוך כבוד הדדי. בפרק הנוכחי נעסוק בקטר, אמירות קטנה במפרץ הפרסי עם השפעה גדולה. כיצד הפכה מדינה בה רק כ-300 אלף תושבים לאחד הכוחות התרבותיים והפוליטיים החשובים באזור, שלא לומר בעולם, שאף עירכה את המונדיאל ב-2022? האם היא עמדה מאחורי האביב הערבי, באופן ישיר או באמצעות אל-ג'זירה, חברת המדיה שלה? מה יחסיה של קטר עם איראן, ערב הסעודית, ישראל, החמאס, ואיך כל זה קשור בכסף? היום ננסה לפענח האם קטר היא מפתח חיוני לניסיון לפתור את הסכסוך, או דווקא גורם משמעותי בקיומו ובהמשך האלימות באזור, בעזרת שני היריבים הראויים שלנו. דוקטור מיכל יערי מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור שאול ינאי מהפורום לחשיבה אזורית. שניהם מומחים למדינות המפרץ. שלום שאול.
שלום אדם.
שלום מיכל.
שלום גם למיכל.
היי שאול.
אנחנו נתחיל כהרגלנו בדקה שבה כל אחד מכם יציג את עמדתו הבסיסית לגבי הסוגיה. אז מיכל בבקשה נתחיל איתך.
אני חושבת שקטר מאתגרת את כולנו, את אנשי המודיעין, את המדינאים, את האזרחים במדינת ישראל, והסיבה הפשוטה היא שאנחנו לא מצליחים לדחוף אותה למגירה שנוחה לנו. ההסתכלות עליה לא יכולה להיות בינארית, היא לא או טובה לנו או רעה לנו, היא גם וגם. ובעצם כשאנחנו רואים מצד אחד מדינה שתומכת באויבינו הגדולים ביותר, מצד שני מדינה שחיונית, חיונית מאוד כדי לשחרר את החטופים, אנחנו לא יודעים איך להתנהל איתה. יותר מזה, המציאות היא מאתגרת במיוחד משום שהעולם כולו, במיוחד המערב, התמכר ביודעין לכסף הקטרי ובחר להיות משוחד על ידי קטר, ואם זו המציאות הרבה יותר קשה לנו היום מבעבר להגיד אוקיי, לא מתאים לנו. לכן אני חייבת לומר באופן אישי, אני לא הצלחתי לפצח את המדינה הזאת, אני חושבת שאני גם ביקורתית אליה וגם מבינה את הפוטנציאל שיכול להיות לבקשרים עם ישראל.
תודה רבה, באמת זאת חידה שננסה לפצח היום. שאול, מה עמדתך?
עבורי קטר היא לא חידה, היא מציאות, והמציאות היא שזו מדינה מאוד מיוחדת, מרתקת, מעניינת. היא מדינה שהיא מרכז להפצת הטרור הגדולה ביותר בעולם הערבי, שנייה רק לאיראן. היא מדינה שעברה באופן תמוע מתפיסה שנקראת דיפלומטיית העוצמה הרכה באמצע שנות ה-90, למעורבות כמעט בכל סכסוך במזרח התיכון, לא באופן דיפלומטי, רשימת ארגוני הטרור ומדינות הטרור שקטר תמכה בהם, היא כל כך ארוכה והיא כל כך מורכבת שמבלבלת מאוד, הרבה מאוד אנשים, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. לדעתי קטר היא המדינה המסוכנת ביותר במזרח התיכון, ליציבות המזרח התיכון, ובעיקר מסוכנת לערבים ופחות לישראלים.
תודה רבה. אז באמת בואו נתחיל טיפה, כי לדעתי מצד אחד כל מי שמאזין לנו שמע את השם קטר, אי אפשר שלא לשמוע את זה בהקשר כלשהו, אל-ג'זירה, המונדיאל, כמובן החמאס, ומצד שני אנחנו לא באמת מכירים אותה, שזה קצת נטייה של ישראלים לגבי המזרח התיכון בכלל, אבל פה במיוחד. אז אולי נתחיל במה מייחד את המדינה הזאת, איך היא הפכה להיות מה שהיא, אז בוא שאול, תן לנו אולי כמה עובדות בסיסיות.
קטר נשלטת על ידי משפחת אל-תאני, משפחה שבטית שהגיעה מחצי ערב במאה ה-19, השתלטה על קטר, ומאז היא שולטת שם. עד שנות ה-60, היא הייתה תחת חסות בריטית מסוף המאה ה-19, קיבלה את העצמאות ב-1971, והייתה לה אפשרות להצטרף לאיחוד אמירויות, או להישאר עצמאית, היא בחרה להישאר עצמאית. כשהתגלו מרבצי הגז, או שדות הגז העצומים שלה, במיוחד במפרץ הפרסי בתוך הים, היא הפכה למדינה מאוד מאוד עשירה. אבל יש לה נטייה מאוד מוזרה למדינה הזאת, להדיח את האמירים שלה. למשל, ב-1996 האמיר הדיח את אבא שלו, כשהיה בטיפול בלונדון, אבל הוא עזר לאבא שלו קודם להדיח את סבא שלו מהשלטון, והוא עצמו הודח פחות או יותר על ידי הסעודים לטובת הבן שלו. אבל מעבר לכך, המשפחה היא מאוד יציבה, היא מאוד אהובה על הקטרים, היא יודעת לחלק את העושר העצום של קטר לאזרחים, לא לתושבים, יש שם עוד 3 מיליון חצי עבדים כאלה. היא מדינה מאוד מפותחת מבחינה כלכלית, האזרחים שלה נחשבים העשירים ביותר בעולם, יש שם מוסדות לימוד הטובים ביותר מכל העולם, בקריאה אקדמית מאוד ייחודית, שאותה יזמה אימא של האמיר הנוכחי, חמזה בינת נאסר, אישה מאוד מרשימה, שאפשר לדבר עליה אולי יותר מאוחר, וקטר היום היא מעצמה תקשורתית, מעצמה ספורטיבית, היא מעצמה, אני חושב שהיא צוענית הגדולה ביותר בעולם של גז נוזלי, ומעבר לכך, היא מדינה מאוד מיוחדת, שהצליחה לעמוד מול החצים של כל מעצמות האזור, איראן, ישראל, ערב הסעודית, האמירויות, היא מצליחה להנדס את התודעה, כמו שאומרים היום, אפילו לאמריקאים שפתחו שם את בסיס חיל האוויר הגדול ביותר במזרח התיכון, למרות שקטר הייתה בין המאמנות הגדולות ביותר של הטליבן, שאנחנו יודעים כמה חיילים אמריקאים נהרגו שם, והייתה גם מעורבת במהפכה של הטליבן, שתפסו את השלטון עם היציאה האמריקאית. היא שותפה בחירה כלכלית, בחירה מאוד של איראן, היא גם שותפה של, או מממנת של ארגוני טרור כמו ג'בהת אל-נוסרה, אל-קאידה, החמאס, החות'ים יקירנו, שלא נתנו לנו לישון לאחרונה בלילה, היא מקום המושב המרכזי בעולם של האחים המוסלמים, החמאס, המפקדה שלו שם, ולבסוף קטר יודעת באמצעות השקעה של מיליארדי דולרים, לעשות לעצמה את היחסי ציבור הטובים ביותר בעולם, וכל זה למה? הכל התחיל מכך שקטר חששה שהשכנות שלה, במיוחד ערב הסעודית, ינסו או להדיח או להשתלט עליה, או להדיח את השליט ב-1996, לכן היא פנתה לדיפלומטיה עוצמה רכה, כלומר, מדינה קטנה יכולה להשפיע באופן גדול באמצעות הרבה כסף, ובכך לקנות לעצמה חסות בינלאומית, ברגע שהיא מופיעה על כל מרקע בעולם הערבי ומחוץ לעולם הערבי, קבוצות ספורט מפורסמות שייכות לקטר, הרבה מאוד השקעות בעולם המערבי, בצורה כזאת, הרבה השקעות בטורקיה, הרבה השקעות באיראן. כלומר, היא קנתה חסות באמצעות הכסף שלה, באמצעות הדיפלומטיה, אבל השינוי הגיע באביב הערבי, כשעברה מהדיפלומטיה הרכה לפעילות אינטנסיבית, בתמיכה בארגוני טרור, מתוך כוונה, ואני אסיים פה, ליצור סדר מזרח תיכוני חדש, בהשראת האחים המוסלמים.
מיכל, מה דעתך לגבי?
צריך להבין שמשאב טבעי זה לא מה שמבטיח הצלחה למדינה. ישנן עוד מדינות שיש להם משאבים טבעיים. אנחנו ראינו מעלה בגורלה של לוב, אנחנו ראינו מה קורה בוונצואלה. זה שיש לך משאב טבעי ואת לא יודעת להשתמש בו באופן שהוא נכון לשליטים והוא נכון למדינה, זה הופך את המשאב הזה ללא רלוונטי. מה שקטר עשתה בשנות ה-90 הוא פשוט בעיניי, אני בטוחה שאני דורכת פה על עצבים חשופים, גאוני. קטר הציגה לעולם מדיניות חוץ שהיא לא מוכרת באף מדינה במזרח התיכון, אולי בעולם. המדינה הכל כך קטנה הזאת, צריך להבין, היא חצי מהגודל של ישראל, וישראל היא לא איזה מעצמה גיאוגרפית. המדינה הזאת בעצם עד היום מובילה מדיניות חוץ שאומרת את הדבר הבא. אני לא רואה באף מדינה ובאף גורם כאויב. אין לי אויבים בהגדרה. עכשיו, המשמעות היא שכשאין לך אויבים, ואת המדינה היחידה באזור, אם לא בעולם, שלא רואה באף גורם כאויין, אז את יכולה לדבר עם כולם. ובעצם קטר התיישבה על פוזיציה מאוד מיוחדת, שאין לה תחליף עד היום, שמסגרתו היא מסוגלת לדבר גם עם המערב, ומה זה לדבר? ליצור קשרים הדוקים ברמה הכלכלית, הדיפלומטית, הביטחונית, עם המערב, ובה בעת ליצור קשרים, כמו ששאול אמר, עם הגורמים הגרועים ביותר למערב. איך הדבר הזה עובד? נורא פשוט, הוא עובד. שני הצדדים יודעים בדיוק מול מי מתנהלת קטר. קטר צריכה להגיד, היא מעולם לא הסתירה את זהותה. היא אולי מנסה, כן, לגרום לאנשים, למערב, להסיט את מבטם הצידה, אבל לא מעבר לזה, כולם יודעים בדיוק מי זאת קטר, ולא מספיק שיש גורם משחד, צריך להיות גם גורם משוחד. ובמובן הזה, המערב ויתר ביודעין, על המוסר שלו, על הצדק שלו, למען התרומה שבאה מכיוונה של קטר, והיום לא רק ישראל צריכה את קטר. צריך לזכור, קטר הייתה גורם מפתח בשחרור אזרחים אמריקאים מאיראן, מוונצואלה, משבי הטליבן. למה היא יכלה לעשות את זה? כי רק היא יודעת לדבר עם כולם. זה יתרון עצום של המדינה הזאת. דבר נוסף, צריך להגיד, שאול בצדק התייחס למעבר שלה מדיפלומטיה כלכלית לדיפלומטיה, אולי אפילו מיליטנטית, אבל בכל שלב שהוא, קטר אמרה את הדבר הבא. את הכסף הזה שיש לי, אני משקיעה במקום שבו אני אצליח לגרום לתושבים להסתכל על דברים שאני רוצה שהם יסתכלו עליהם. זאת אומרת, היא עשתה באופן אקטיבי מניפולציה, ושוב, היו כאלה שנתנו לה לעשות את המניפולציה הזאת, באופן הזה שאתם תתרכזו כרגע בבניית המונדיאל המרשימה, בבניית המוזיאונים, ולא תשימו לב שכרגע נרצחים, ממש נרצחים, 5,000 עובדים ויותר בזמן שהם בונים את המונדיאל. וגם אם אתם יודעים את זה, אז לא נורא, יהיה לכם כל כך נוח שתשבו על המושבים האלה במונדיאל, שאתם תחליטו כרגע לוותר על זה. אין ולו שום שלב שבו קטר ניסתה להסתיר את זהותה, אנחנו התמכרנו לקטר, והיום אנחנו מתקשים מאוד לקום ולומר, די, ההתמכרות הזאת היא יקרה מדי.
אז אני רוצה שנייה לאתגר את שניכם, אני חושב במידה מסוימת, ולהגיד, אולי זה סוג של ריאל פוליטיק. למה? אני יודע שזה סוג אחרת של פוליטיקה, אבל אנחנו מדברים על מדינה שבאמצעות כסף, ובאמצעות או היעדר אידיאולוגיה, או אידיאולוגיה מז'אנר אחר, אולי אפילו מקיביליסטי, אבל אולי אחר, מדינה שכרגע חוצה את כל הצירים שמנסים לצייר. היא מדברת עם איראן, והיא מדברת עם ארצות הברית, היא מדברת עם סין ועם רוסיה, והיא מדברת במובנים מסוימים, אולי אפילו כמעט ישירים עם ישראל. היא מדברת עם החמאס, היא בעצם הפכה את עצמה, היא משמעותית באום, היא משמעותית בתקשורת.
היא לא רק שחקנית אזורית, היא שחקנית בינלאומית.
בדיוק.
מרכזית.
אז אולי לא רק בזכות הכסף, אלא בזכות באמת הפוליטיקה הייחודית שלה, היא הפכה להיות גורם מתווך, שאי אפשר בלעדיו. המדינה הזאת צריכה לשרוד 5 שנים, שהמדינות העצומות, ערב הסעודית, שיושבת לפתחה, וגדולה ממנה וחזקה ממנה בהרבה, כמעט הכריזה עליה מצור, יותר מאשר כמעט הכריזה עליה מצור, והם שרדו את זה.
צריך להגיד משהו בעניין הזה. ב-2017, כשמוחמד בן סלמן מחליט לכפות על האמיר הקטרי חרם, אלא אם הוא יעמוד באותם תנאים בלתי אפשריים שהציב עליהם סעודיה, באמת באופן שהוא התאבדותי, אומר האמיר הקטרי, אף אחד לא יגרום לנו להיות במחנה שהוא לא נוח לנו. אנחנו לא פרו-מערבים ואנחנו לא אנטי-מערבים, והסיפור המדהים הוא שלא זו בלבד שנמשך החרם הזה כמה שנים טובות, אלא שבסוף קטר יצא מנצחת הגדולה ממנו. ואיך היא ניצחה? באמצעות זה שהתקרבה בדיוק לאותם אויבים שסעודיה לא רצתה שהתקרבו אליה. ולכן קטר העבירה באותו שלב לדעתי מסר מאוד ברור לעולם. אל תתעסקו איתנו. ומי שמתעסק איתנו, שידע שהוא עלול לקבל תוצאות הפוכות לגמרי ממה שהוא התכוון אליהן.
אני מסכים עם מיכל, רשימת ההישגים של קטר היא מדהימה, והיא ההוכחה האולטימטיבית שהגודל לא קובע.
זה גודל חשבון הבנק.
הגודל לא קובע, גם חשבון הבנק הוא לא מספיק, צריך הנהגה חכמה בשביל זה, ובקטר יש הנהגה חכמה. רשימת ההישגים של קטר היא מאוד מרשימה. היא סייעה לשנות את מוקדי הכוח במזרח התיכון. היא התמודדה, כמו שמיכל אמרה, נכון, מול החזית הסעודית, הבחרנית, המצרית, ויכלה לה. במחיר מאוד כבד, היא יכלה מפני שהיא טיסה 5,000 לוחמי קומנדו טורקים, שיקנה אותם בקטר, משלמת לקטר, הפקידה מיליארדי דולרים בחשבונות בנק טורקים כדי לשכנע אותם להישאר. היא שכנעה את האיראנים לאיים אם יקרה לה משהו, שהאיראנים יצטרפו. היא שכנעה את ארצות הברית לשיר בסיסי חיל אוויר ואפילו לפעול נגד המעצמה הכי חשובה לה במזרח התיכון, ערב הסעודית. וזו יכולת, כמו שמיכל אמרה, יכולת של גאון רשע. עכשיו, למה גאון רשע? כי היא מצליחה לנהל מערכת יחסים מתוך עוצמה עם מדינות חזקות בהרבה ממנה, ארצות הברית, ערב הסעודית וישראל. והיא מצליחה בכך מאוד, אבל איך היא הצליחה? היא הצליחה בכך שהיא השתמשה ביכולות האלה שדיברנו עליה כרגע, כדי למצב את עצמה באיזושהי צומת מאוד מעניינת. מצד אחד היא מרכז האחים המוסלמים במזרח התיכון, והאידיאולוגיה הזאת של חיים המוסלמים היא הכי שנועה לסעודים. אין יותר סנון מהאידיאולוגיה של חיים המוסלמים מאשר על הסעודים וגם על האמירטים, וזה למרות שבמקור האמונה, האסכולה הקטרית, היא די דומה לאסכולה הסעודית, אם כי היא התרחקה. והיא התרחקה בגלל אדם מאוד מעניין, השייח יוסוף אל-קרדאווי, איש חיים מוסלמים שברח ממצרים בתקופה של נאסר, ובמשך דור שלם שינה את קטר. ויקרב אותה לאחים המוסלמים, עד כדי כך שאמיר הנוכחי רואה ברעה, שייח קרדאווי נפטר ב-2022, ראה בו כסמכות הרוחנית העליונה שלו, דורה בפליט מצרי כסמכות הרוחנית העליונה, אבל הנה הדיכוטומיה הקטרית הרגילה, המקום שאחד המקומות היחידים שעשו לאחי המוסלמים לפעול, כמפלגה או כארגון, זה בקטר. הם לא מוכנים שהם ייכנסו שם לפעול, זה עוד דיכוטומיה.
אבל רגע, שאול, אם מדובר פה בגאון רשע, לתפיסתך, ומישהו שללא ספק יש להם יכולות דיפלומטיות וכלכליות, אבל דיפלומטיות נהדרות, אולי אנחנו רוצים אותם לצידנו?
לא, אנחנו לא צריכים אותם לצידנו, מפני שבעשור האחרון קטר השקיע יותר ממיליארד דולר בחמאס, אבל לא רק השקיע בו צבאית וכלכלית, היא הפכה את הארגון הזה בעיני רבים מאוד למייצג של התנועה הפלסטינית, אפילו יותר חשובה מהרשות הפלסטינית, זעם אדיר של הרשות הפלסטינית לא יזיז לה, כמו שלא יזיז לה הזעם אדיר ממצרים ומקומות אחרים, היא בפירוש קדמה סדר יום אסלאמי אזורי, ותוך כדי כך שישראל פתחה לה את הדלת לעזה ולמעשה להשפעה על הסכסוך בינינו, וקטר שלטה על הגובה הלהבות ב-15 שנים האחרונות, והיום היא מתאמצת בתיווך שלה להחזרת חטופים, מבחינת קטר החטופים לא מעניינים אותה. מה שמעניין אותה זה שהחמאס ישרוד כשליט הרצועה, וזה מה שמעניין אותה. אבל אם נוסיף על כך שקטר היא מדינה אנטישמיות יותר במזרח התיכון, יש שנאה אדירה ליהודים, אני רוצה להקריא לך שני ציטוטים, אם אפשר, ברשותך.
נתחיל מאחד ונראה.
נתחיל מאחד. ב-2024, כלומר לפני כמה חודשים, במהלך של כנס הליגה הערבית בקהיר, אסל נאסר, נציג הקטרי, שהוא גם חבר המועצה המחוקקת, אמר את המילים הבאות. היהודים הם עם שקרן שאינו מקיים הבטחות והסכמים, ומשום כך לא יכון איתו שלום, אלא רק מלחמה. היהודים, קבע הנציג הקטרי, הם רוצחי הנביאים, כמו כן אמר, השביעי באוקטובר היה רק ההתחלה, היהודים מכירים רק הרג, נרצח את היהודים ולא יהיה שלום ולא מסע מתן עם הישות הציונית, כי המנטליות שלהם מכירה רק דבר אחד, הרג, ולהם אנחנו נותנים את המפתחות למסע מתן, גם לשרידות החמאס וגם להחזרת החטופים.
מיכל, מה עושים עם זה?
אז קודם כל, הלוואי ולא היינו תלויים בקטר כדי לשחרר את החטופים, אבל זאת המציאות ואיתה צריך להתמודד, וצריך לזכור שקטר הצליחה לשחרר ולו חלק מהחטופים. עכשיו אני אומר פה עמדה מאוד לא פופולרית, ואני מוכנה להסתכן בזה. אני חושבת שקטר לא מסוגלת לשלוט בחמאס, כמו שישראל רוצה להניח שהיא שולטת בחמאס. אני חושבת שהשבעה באוקטובר פגע בקטר לא פחות ממה שזה פגע בחמאס, ואני אסבר גם למה. קטר בעצם בנתה את התדמית שלה כמתווכת כל יכולה. ברגע שהיא לא מצליחה להשיג את היתרונות שכרוכים בהיותה מתווכת, אז היא נפגעת, ובעצם היא ביוזמתה פוגעת בתדמית שלה. איך אני יודעת את זה? כי ברגע שבאמת המסע ומתן נתקע, היא מיירה להוציא את עצמה מהדבר הזה, כדי שהכישלון לא יירשום על שמה. ואני חושבת שברגע שקטר מראה לעולם בצער רב שהיא לא מצליחה להפעיל מספיק מנופי השפעה על חמאס כדי שישחררו את החטופים, זה מגיע אליה. במובן הזה אני חושבת שלישראל אין ברירה, לפחות בנקודה הנוכחית, אלא לשתף פעולה עם קטר. מה יהיה ביום שאחרי, אני לא יודעת. דבר נוסף שצריך להגיד, זה בסדר גמור להניח שהחיים שלנו יכולים להיות טובים ללא קטר. הלוואי וזאת הייתה המציאות, אבל היא הרבה יותר מורכבת. אני חושבת שקטר כמדינה פרגמטית מאוד, כן רוצה לקחת חלק פעיל ביום שאחרי. אפשר לנדות אותה, אני לא יודעת כמה זה יצליח, במיוחד שכל העולם כולו כל כך תלוי בקטר. ואפשר גם להגיד, אוקיי, מה אפשר לעשות עם המדינה הזאת, כך שא' אנחנו נהיה הגורם המרסן שלה, וב' כן נפיק תועלת מהיחסים איתה. צריך לזכור, לישראל יש יחסים עם קטר כבר משנות ה-90. נציגות קטרית הייתה בהלוויה של רבין, הייתה הנציגות הראשונה של ישראל במדינת מפרצית, הייתה בקטר. כך שקטר מאז ומעולם סקרנה את ישראל. האם זה אומר שאנחנו נדע כיצד להתנהל איתה ביום שאחרי? אני לא יודעת. אבל היא לא מדינה כל כך שטוחה כמו שאנחנו נסים להציג אותה. אני אגיד לך גם יותר מזה. אני הייתי בקטר ב-2018, נפגשתי עם השגריר הקטרי לעזה, אחד האנשים המדהימים שנפגשתי איתם, מוחמד אלמדי. ואני רוצה להגיד לך שהעדה שלו כלפי ישראל, והיחס המאוד ענייני שלו, כלפי ההנהגה הישראלית, והבוז שהוא רוכש להנהגת החמאס, היו כל כך בולטים, שיצאתי אופטימית. עכשיו אפשר לבוא ולהגיד, הנה תראי גם את,
דיפלומט,
גם כן. את בדיוק, גם עלייך הופעלה בדיוק אותה מניפולציה. אני נוטה להניח שלא. אני חושבת שהסיפור הקטרי היה ויהיה מורכב עבור ישראל, וכל ניסיון לשטח אותו באמצעות דחיפה לאמירה כזו או אחרת, או למשהו מאוד מאוד דוגמטי, פוגעת ביכולת של ישראל להבין מה הולך במדינה המוזרה הזו.
שאול, אפילו אם נחליט שמסיבות אידיאולוגיות, לא שזה בדיוק מנחה את מדיניות החוץ של ישראל, אבל לכאורה מסיבות אידיאולוגיות, או מסיבות פרגמטיות, או מסיבות של ראיית עתיד, שזה עוד פחות מנחה את מדיניות החוץ שלנו, אי אפשר, חייבים להוציא את קטר מהמשחק. זה בכלל אפשרי? מדובר במדינה שעשתה, כמו שאתה בעצמך אומר, עשתה הכל כדי לטוות את עצמה בתוך רשת. הנה, נשתמש בדימויים המתאימים של קשרים שהיא בלתי נתפסת. להיות חברה של איראן ושל טורקיה ושל החמאס, וזה מדהים. אם אנחנו רוצים ליצור, איך אנחנו בכלל יכולים להוציא אותה מהמשחק? זה לא הימור גדול מדי?
קודם כל, מיכל, תראה באופן מדויק וחכם את קטר. בזה אין שום ספק. זאת היא. אי אפשר לקחת ממנה את כל ההישגים האלה, שנעשו עבורה כמובן. אבל בואו שנייה נראה מה קרה בסוריה לפני כמה שבועות. ג'בהת אל-נוסרה, או היד תחריר אל-שאם הנוכחית, אל-ג'ולני, אנחנו מוצאים את השביל פורי הלחם עד לקטר ולטורקיה. שניהם ביחד הרקחו את הפלת משטר אסד, ולהקים מקום המשטר איסלאמיסטי. עכשיו, אני לא אומר שאסד הוא צדיק הדור, הוא קצב, וכל הקומפלימנטים השליליים, עליו אין שום ספק. אבל מה הם רצו להשיג בהשתלטות על סוריה, שזה היה החלום שלהם עוד מ-2011, כשהם ימנו ג'בהת אל-נוסרה, הגלגול הקודם. הם רוצים ליצור סדר של אחים המוסלמים במזרח התיכון. ובעלת הברית הגדולה שלהם היום בנושא הזה, זאת טורקיה. לא לפני כמה ימים, ארדואן בעצרת גדולה, אמר, כמו ששחררנו את מסגד אולומיה בדמשק, נשחרר את מסגד אל-אקסה, ואחרי זה גם נשחרר את המסגד הגדול במקה. שים לב, בקטר...
הוא שם את הרב...
כן, כן, והתגובות הסעודיות היו מאוד נזמות, והמדינה הראשונה שפתחה שגרירות בסוריה החדשה, היא קטר, או שטורקיה הראשונה והיא השנייה לפחות. והיא מבטיחה עכשיו סכומי כסף עצומים, כדי לשקם את סוריה, אבל לא כדי ליצור דמוקרטיה, מדינה חופשית, אלא מדינה עם סדר אסלאמי. אותו דבר עושה בלוב. בלוב היא מימנה את חיזבאל וואטן, על ידי עלי מוחמד אל-סלבי, גולה לובי שהיה בקטר, והוא חזר ללוב בכסף קטרי, ומאז קטר לוב נמצאת במלחמת אזרחים, כשחיזבאל וואטן נמצאת בצד של אחד מהכוחות שפועלים שם, והמדינה נהרסה לחלוטין. היא מעורבת גם בסודן, מלחמת האזרחים החדשה בסודן. היא מעורבת עם החותים, היא מעורבת עם החמאס ועם הג'יהאד, ועם עוד ארגונים, עם הטליבן ועוד עם ארגונים הרבים אחרים.
אז נרים דגל אדום.
חייבים להרים דגל אדום, חייבים להחליף את קטר, גם כמתווכת, גם מול חמאס או מישהו לא יהיה, להחליף אותה בערב הסעודית, שהיא מבחינתי הרבה יותר רציבה, ועל זה אני ומיכל מסכימים, כי שנינו חושבים שהמלכה הסעודית, המלכה הקדושה, היא המפתח לסדר אזורי ולברית אזורית. אם המדינה ישראל תבין את זה סוף סוף, ואת מצרים, מצרים גם רואה בקטר, מה כמו שאני מתאר את זה, אם כי לפעמים מבחינה דיפלומטית הם צריכים להגיד אחרת. עכשיו, אם נסתכל על דוח של האום, וגם דוח של משרד האוצר האמריקאי, שני המקומות האלה מראים ומצביעים על כך שקטר היא המאמנת הכי גדולה של הטרור בעשור וחצי האחרונים. אנחנו לא יכולים מצד אחד להגיד אנחנו זקוקים לקטר, ומצד שני לתת לקטר יד חופשית להפעיל כל כך הרבה גורמי כאוס במזרח התיכון, ולהשפיע כל כך על עיצוב לדעתי לא טוב של המזרח התיכון, לא רק לדעתי, לדעתם של רבים. הירדנים היום מאוד חוששים ממה שקורה בסוריה, ואתה יודע מה? הקטרים די מבסוטים מכך. לא ייתכן שמדינה כזו קטנה, אותו אכבר ששאג, גורמת לכל כך הרבה סבל, הרס ואנרכיה, במזרח התיכון, שמאות אלפי ערבים שילמו עליהם בחייהם, אלפי ישראלים שילמו על כך בחייהם, ואתה חושב שאחרי מה שחמאס עשו לעזה, ההרס העצום, עשרות אלפי הרוגים, וסבל בלתי יאומן, לעזתים. אתה חושב שקטר למדה מזה משהו? קטר לא שינתה את דעתה ואמרו, אוקיי, איך אנחנו מונים את ההרס הבא? היא לא עושה את זה. היא רק שואלת עצמה איך אני מחזירה את החמאס לשלטון, אני מוכנה לממן אולי חלק מהשיקום של עזה, אבל יש לי תנאים. והתנאים הם נסיגה ישראלית, החזרת החטופים, אבל השארת החמאס כריבון בעזה. לזה אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו, שילמנו מחיר יקר, לא רק אנחנו. הרבה מאוד מדינות באזור שילמו מחיר יקר כדי להבין מי קטר, וגם אם יש הפסדים מסוימים בהוצאתה מהמערכת האזורית, ההפסדים האלה מקובלים או סבירים לנוכח הנזק הקודם, הנזק המצטבר והנזק העתידי שקטר גורמת לכולנו במזרח התיכון.
מיכל, מה בעצם קרה לקטר שהיא עזבה, מתוך הפרספקטיבה שלך, שהיא הפסיקה עם מדיניות הדיפלומטיה הרכה יותר שלה, והפסיקה עם הבריתות בכל הכיוונים, ועם השיקום, אני לא יודע אם שיקום, אבל עם בניית תדמית ספורטיבית, תרבותית ואחרת, ונהייתה, לפחות לפי מה ששאול אומר, תומכת כל כך מובהקת של טרור ושל תנועה אסלאמית, היא חליקה לה מסכה, או שמדובר פה במשהו מורכב יותר?
בכלל לא, זה קורה
יותר.
גם וגם. שוב, כמו ששאול אמר, היא נהייתה פרו-אקטיבית, במובן הזה שהיא השתמשה באלג'זירה כמכונה שמשנה את התודעה של האנשים בכיוון שתואם את האינטרסים של קטר. אבל שוב, צריך להבין למה אלג'זירה חוללה כזאת מהפכה. הציבור הערבי לאורך הרבה מאוד שנים לא הצליח לפתוח עיתון ולהבין מה קורה במדינתו, כי העיתונות נשלטת עדיין, במידה רבה מאוד, בוודאי ממסדית, על ידי המשטר. קטר הציע את ה-CNN של המזרח התיכון, את החדשות האותנטיות, האמיתיות, והדבר הזה קסם ועדיין קוסם להרבה מאוד אנשים. אני חייבת להגיד לך, דרך אגב, שחלק מהתוכניות באלג'זירה הן מצוינות, הן ממש מצוינות, הן לא בהכרח תואמות לאינטרסים שלי, אבל כשהן לא נוגעות לישראל, חלקן מאוד טובות לפחות בעיניי. ובמובן הזה בעצם אלג'זירה היא כלי שרת בידי המשטר. יחד עם זאת, אנחנו לא מדברים רק על אלג'זירה, אנחנו מדברים פה בעצם על מונדיאל, שמהרגע הראשון הוא שריח בצורה הכי ברורה שיש, ובכל זאת נתנו לו לקרות. עכשיו, על מי אנחנו מדברים? על מדינה שאין לה היסטוריה של כדורגל. זה לא כמו סעודיה שאמורה לארח את המונדיאל. זאת מדינה שאין ולא היה לה מעולם איזשהו רקע ספורטיבי עמוק. את כל הספורטאים הגדולים שלה היא קנתה, וגם במובן הזה של הכדורגל היא לא השיגה איזשהם הישגים עצומים. אבל זה היה נוח, זה היה נוח לכולם, ולכן כולם שיתפו עם זה פעולה. במובן הזה קטר פועלת בשני מישורים, גם פועלת במובן הזה של עוצמה רכה, כמו ששאול הזכיר קודם, וגם בצורה קצת יותר אגרסיבית במה שהיא עושה במזרח התיכון. אבל גם פה צריך לדייק את הדברים. קטר יכולה להיכנס למדינות שנמצאות על סף ריסוק או מרוסקות. במדינות חזקות כמו סעודיה, ההשפעה של קטר היא מאוד מצומצמת. במובן הזה, בעצם אם ישראל רוצה למנוע את העוצמה של קטר, היא צריכה להתאחד ולהתאגד יחד עם מדינות ערביות חזקות, כדי למנוע את כניסתם של ארגוני טרור או מדינות שתומכות בטרור. הסיפור של סוריה הוא בדיוק שעת מבחן לדבר הזה. אני חייבת גם להגיד פה, שוב, עמדה לא פופולרית. אני חושבת שאנחנו רצים לנתח את אל-ג'ולני ולהבין את המצב בסוריה, אבל המציאות היא בהתהוות, ואני חושבת שכל הגורמים היום בסוריה מנסים ללמוד מהי המציאות הזאת, ולכן אין לנו בעצם תובנות ברורות מה הולך להיות שם. זו בדיוק השעה שבה ישראל צריכה לשתף פעולה עם אותן מדינות שרואות את העין בעין, גם מבחינת האויבים וגם מבחינת המציאות הנכונה שצריכה להיות במזרח התיכון, ובאופן הזה לצמצם את ההשפעה הקטרית. האם אפשר למחוק אותה? האם אפשר לבטל אותה? אין כרגע לקטר תחליף כמו שהיינו רוצים שיהיה.
תודה רבה לשניכם, אני חושב שבאמת ראינו כמה צדדים של הסוגיה, ואנחנו מגיעים לפינת השאלה הלא זהה שבה אנחנו נסיים, שכל אחד מכם יכול לשאול את השני שאלה אחת שהוא חושב שלא דיברנו עליה מספיק, שלא התייחסנו אליה מספיק, אז שאול, אתה רוצה להתחיל?
כן, הייתי רוצה לשאול את מיכל, האם לדעתך ישראל צריכה, לא רק ישראל, גם מדינות נוספות במזרח התיכון, ליצור את הברית האזורית, שתדבר את הווסטיה המפורסס, הווסטיה זה שפה משותפת של המזרח התיכון, כולל ישראל, לדבר את הווסטיה, אבל תיצור איזשהו סדר חדש, לא כפוי, במזרח התיכון, שבו מכבדים ריבונות של מדינות אחרות, מונעים ארגונים רדיקליים לפעול באופן חופשי או עצמאי, או לקבל בסיסים כמו בקטר או בטורקיה, או מקומות כאלה, ובתוך כל זה, אותה ברית יכולה להציב את האולטימטום. יותר משמעותי מהקודם לקטר ולומר לה, בוא תצרפי עם כיבוד מלא של הריבונות שלך, אבל את צריכה להפסיק את המיליארדים שאת מעבירה לטרור, ואת צריכה להפסיק להתערב בעניינים של מדינות אחרות, ואת צריכה לכבד את הריבונות של כל מדינה במזרח התיכון, גם אם זה לא מצליחים בעינייך.
אז קודם כל, התשובה בגוף השאלה, אנחנו בוודאי רוצים שזה מה שיהיה, אבל מה היה קורה אם היו מגיעים לישראל בתנאים כאלה, ואומרים לה בעצם, תקשיב, יש את מדינות החוץ שלך, אבל יש את מדינות החוץ שאנחנו חושבים שצריכה להיות מדינות החוץ שלך. אף מדינה לא הייתה מוכנה שיכפו עליה תנאים כאלה, זה גם נכשל כישלון חרוץ ב-2017, אז אני לא רואה לנכון לשחזר את הדבר הזה. אני חושבת שלהשאיר את קטר מחוץ למעגל המזרח התיכון החדש, זאת תהיה טעות. אפשר דווקא לרסן אותה מתוך קרבה אליה, יש מספיק אמצעים לעשות את זה, אבל זאת צריכה להיות החלטה אסטרטגית, החלטה אסטרטגית של ארצות הברית, החלטה אסטרטגית של אירופה, של ישראל, ובקצה של זה של סעודיה. כל עוד לא נעשתה ההחלטה הזאת בקרבן של אותן מדינות, זה נכון על הנייר, אבל לא באופן פרקטי. ואני עכשיו רוצה לשאול אותך, שאול, מה בכל זאת טוב בקטר? בהקשר הישראלי ואולי אפילו הרחב יותר.
תראי, לא בהקשר הישראלי, כי אין לה שום, בעיניי שום דבר טוב בקשר, בהקשר הישראלי. קטר, או יותר נכון, שייח מוזה הקימה קריאה אקדמית למופת. שלוחות של האוניברסיטאות הטובות ביותר מאנגליה וארצות הברית, וגם צרפת, נמצאות בקריאה האקדמית שם. ויש שם חופש אקדמי מדהים. כשניסו להפר את החופש הזה באמצעות צווים אסלאמיים, או יצרת הכל, אמרה, אתם לא נכנסים לקריאה הזאת. היא מביאה סטודנטים
ערבים. אייקון אופנה מטורף, דרך אגב.
אייקון היא פייפייה, היא אישה חכמה, אינטליגנטית, סונת ישראל כמובן, אבל אני אסוף את זה בצד. ושם עשרות אלפי, במצטבר, סטודנטים ערבים מקבלים מלגות ובאים וזוכים להשכלה מהדרגה הראשונה בעולם.
צריך להגיד, כל תואר שסיימת בקטר הוא שווה ערך, באוניברסיטה שהיא נציגות אמריקאית או אירופאית, הוא שווה ערך כאילו למדת את זה במדינת המקור.
והרבה פעמים מרצים של המקור, ואין התערבות בתכנים של המרצים האלה. אז זו תרומה אדירה של קטר על ההשכלה והתקדמות בעולם הערבי, חופש לנשים בקריאה הזאת. מחוץ לקריאה פחות יש, אבל בתוך הקריאה האקדמית הזאת יש חופש מלא לנשים. זה היה כל כך טוב שהרבה התחילו לשאול, רגע, האם היא לא מכשירה את דור ההנהגה העתידי בעולם הערבי שיהיה קשור לקטר והיא בשליטת קטר, השאלה הזאת נשאלה, לדעתי לא. זו תרומה של קטר למזרח התיכון ואולי מעבר למזרח התיכון, לכן זה הדבר החיובי העיקרי שאני רואה שם.
תודה רבה לשניכם. הצלחנו היום לגעת קצת בקצה המזלג במדינה מאוד מורכבת, בדיון שניסה קצת לפתוח את המדינה באמת אניגמטית הזאת, שמצד אחד יש בה רק 300 אלף אזרחים, מצד שני יש להם השפעה עצומה, יש בה, אי אפשר להגיד ממש דמוקרטיה בוודאי, אבל יש בה הרבה מאוד השכלה, יש בה הרבה מאוד תרומה, יש בה עיסוק תרבותי מרתק.
יציבות
משטרית יוצאת מן הכלל, ומהצד השני יש שם 3 מיליון תושבים שחיים כמעט בתנאי עבדות, יחס לישראל שכמו שאמרנו הוא אנטישמי לחלוטין, אבל מצד שני מאוד מאוד פרגמטי לפעמים. מדובר פה על חידה שקשה לפצח, והשאלה זה אם אפשר להוציא אותה מהמשוואה או לנטרל אותה במידה מסוימת, כשקשה לדעת לאן העתיד ילך ומה תהיה התשובה. תודה רבה שוב לדוקטור מיכל יערי, תודה רבה לדוקטור שאול ינאי.
תודה רבה.
אני דוקטור אדם קלינורון ממכון ון ליר, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. עד כאן להפעם, ונשתמע בפרקים הבאים של יריב ראוי.
יריב ראוי, בהגשת דוקטור אדם קלינורון. הפודקאסטים של 103 FM.